עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, הבוקר השישי, אולי הבוקר הכי טוב של השבוע. לקפה יש טעם אחר, האוויר בחוץ נעים יותר, המחשבה שאפילו הבוס שלכם לא מטריד את עצמו כרגע בעבודה. סליחה, מה...
אל תתן לי להפריע לך.
כי זה קצת מפריע, זה ממש טיפה מפריע, אבל...
מפריע, אוקיי, אל תתן לי להפריע.
לא, אז אני אמשיך. אם יש לכם ילדים, יום שישי הוא גם מאבק, מאבק על חופש, על עצמאות, על כמה שעות של נוסטלגיה שבהן אפשר להיות עם בן או עם בת הזוג בלי להיות אמא ואבא. אולי קצת להיות לבד עם עצמנו, להגניב איזו סיגריה, לעשות ספורט, להוציא קצת את הראש מהסלולרי. אני ממש מנסה, אתה יודע, לעשות כאן מונולוג, פתיחה, תוכנית ראשונה, ואני מאוד נהנה מחברתך, אבל זה קצת טיפה לא במקום.
לא במקום?
לא במקום.
מה שלא במקום זה שזה החדר האחרון שיש לי לנקות.
כן.
אתה יושב פה רגל לרגל, אני צריכה להספיק הביתה לילדים, לאוכל, אתה יודע, לנקות גם את הבית, לראות את בעלי, ואתה פה, בסדר.
אני פה. אנחנו עובדים, את יודעת, זה יום שישי, אבל עדיין, בכל זאת, העבודה ממשיכה גם כאן.
אתה מסיים פה, תגיד.
אני ממש שעה ואני לא פה, תני לי להמשיך, ואת יודעת מה, אם יהיה לך משהו להגיד בסוף, אז בכיף.
יאללה, סבבה.
ואז הילדים חוזרים הביתה, מהגן או מבית הספר, ובדרך כלל גם מוקדם יותר מבשאר ימות השבוע, ומתחיל מרוץ, מרוץ שקורא אותך לחתיכות, מאבק בין הרצון להרוויח עוד כמה רגעים של חופש, לבין העניין הזה של להיות הורה טוב, כזה שכל שבת איתו היא טיול ברחבי הארץ, חוף הים, בריכה, פעילות. מה עושים מחר היא כנראה השאלה הכי מלחיצה שגבר, נשוי עם ילדים, יכול להתקל בה ביום שישי.
כך... מה כל כך מלחיץ בזה, באמת?
מה זאת אומרת? זה תוכניות לסוף שבוע, מה עושים איתם? זה ילדים, הם צריכים פעילות, הם צריכים להיות מחוץ לבית, הם צריכים...
מה, אתה אבי הליצן, מיכל הקטנה? תן להם איזה כדור, תצא איתם החוצה, וזהו מספיק, ילדים לא צריכים יותר מדי שגעת, וזה הם גם ככה יפים בכל השבוע שעבר עליהם.
אז עד שתחליטו מה אתם עושים מחר, אנחנו כאן, עכשיו, כדי להעביר לכם את השעה הקרובה, עם עוד מבט על השבוע שהיה, וגם עם מה שמצפה לנו.
רגע,
בשבוע הבא.
עד מתי אתה פה, תגיד לי?
אני שעה ואני זז, מבטיח, מילה שלי.
אפשר להישאר?
אפשר להמשיך?
אני יכולה להישאר?
הבוקר השישי, ברוכים הבאים לסופש.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אם יצא לכם בזמן הקרוב לעבור ליד בסיס הטכני של חיל האוויר, אולי מומלץ שתעשו איתו איזה סלפי, בקרוב הוא כבר לא יהיה כאן, כנראה. אחד הסמלים היותר מזוהים עם התפר הזה שבין חיפה לקריות. בוקר טוב יונה יב, ראש עיריית חיפה.
בוקר טוב לך.
ההסכם הזה נחתם השבוע בין משרד האוצר למשרד הביטחון, ומה שההסכם הזה אומר בין השאר זה שבסיס הטכני יועתק מחיפה, יועבר צפונה מכאן לחרמיאל, כמו שאנחנו מדווחים ויודעים. איך אתה עם העניין הזה?
קודם כל זה לא בטוח שהוא יועתק מכאן.
כלומר?
הדברים האלה עדיין עומדים על בלימה, כי אין להם שום כסף לבנות קמפוס בצפון הארץ. ישנן מגעים בינינו לבין חיל האוויר, שלא מעוניין לעזוב את העיר חיפה.
אוקיי.
הוא מפחד שיהיה ירידה דרמטית בכמות התלמידים, אם זה יעזוב את העיר הגדולה, דבר שהוא לחלוטין הגיוני. אנחנו מעוניינים שהבית ספר יישאר בתוך דלת אמות חיפה, אבל המפרץ משנה את פניו. ואת זה אנחנו צריכים להתחיל להתרגל אליו.
כן.
הוא קודם כל יהיה עורף הנמל החדש, והנמל החדש עומד להיות הנמל השלישי בגודלו בים התיכון, והוא מחייב הרבה מאוד מתקנים שמשרתים את הנמל עצמו, ומתקנים יפים ומודרניים וגם מבחינה ארכיטקטונית יפים. כן. ככה שכל הצד הזה התפעולי של עורף הנמל הולך להשתנות, והוא עומד להשתנות בשטח הזה שהיום עומד עליו בית ספר קטן, על שטח של מאות דונמים.
כלומר, הטכניים, אני אעצור אותך לשנייה כדי להבין וכדי להעביר, בית הספר הטכני כן, אכן יועבר ממקומו, עדיין לא בטוח שייצא מחיפה.
בדיוק. כשאנחנו דיברנו עם מפקד חיל אוויר היוצא, שהתנגד התנגדות דרמטית לעצם העברה, להעמיד אותו בשולי פארק ההייטק החדש, שהולך לקום ביציאה הצפונית של המנהרות.
אוקיי.
הוא הולך להיקרא הייטק המפרץ, ואנחנו כבר שילטנו את כל האזור, כי השלושת הבתים הראשונים מתחילים להקים אותם החודש. אנחנו נמצאים בדרמה חדשה. לשולי הפארק הזה, אנחנו סימנו שטח, שהראינו אותו למפקד חיל אוויר היוצא, ואנחנו מיידים אותו לבית ספר. וזה גם נכון, כי זה עומד ממש צמוד למרכז התחבורה הכי גדול בארץ, שבעוד חודשיים יחנך.
כן.
והוא יאפשר להגיע לסטודנט, לתלמידים הללו, חזרה לבתיהם בכל חלקי הארץ.
אנחנו מדברים על שטח של משהו כמו 650 דונם, הוזכרה הקמת מרכז לוגיסטי לנמל, הרחבת כל עניין הטיסות האזרחיות משדה התעופה בחיפה, עוד מגמה שבהחלט בשנים האחרונות מאוד מאוד בולטת.
וגם מוצלחת.
תנועה בשדה התעופה הזה מאוד מאוד מוצלחת, אולי גם יורחבו היעדים בקרוב.
מה שקורה, ברגע שהצלחנו לשכנע את שר התחבורה, קץ לאפשר פה טיסות בינלאומיות, ובייחוד הצעירים כשהם ירדו מהבתים שלהם בשמונה ובתשע הם כבר היו על המטוס בדרך או לקפריסין או ליוון, זאת חוויה אחרת מה של להסתרך שלוש שעות קודם ועוד שלוש שעות עד שאתה מגיע למטוס. כן. בשדה התעופה בן גוריון, ואת המטרה הזאת ואנחנו רוצים להשיג בהיקף הרבה יותר גדול. אנחנו על ידי החוזה הזה מאפשרים לשדה התעופה בחיפה להרחיב ב-330 מטר. זה יאפשר סוג מטוסים אחר שאנחנו נוכל להגיע ליעדים הרבה יותר גדולים כמו בולגריה ואיטליה. ואנחנו גם רוצים להוסיף מגרשי חנייה, כי ראינו שדי בלגן מתרחש שם שכל כך הרבה באים וטסים. גם המטוסים יהיו הרבה יותר גדולים, אז מספר הבאים יהיה יותר גדול. ואנחנו רוצים שכל האזור הזה יגיע במכוניות שלו, יעמיד את המכוניות, ייסע ל3-4 ימים לעשות חיים בכל מיני אזורים באירופה. והכל מחיפה, וגם כאלה שיגיעו לכאן יוכלו לקחת תחבורה ציבורית ולנסוע לכל מקום שהם ירצו. אלה בשורות, ואנחנו מאוד מאוד גאים בבשורות, כי אנחנו צריכים להגיד שכל זה משתלב גם בפארק מטרופוליני 580 דונם שהוחלט עליו גם בוועדות, וגם הממשלה החליטה שהיא גם מממנת אותו. זה מאות מיליוני שקלים שהממשלה החליטה לתת לנו כדי להקים את הפארק הזה. אנחנו, עיריית חיפה, גם שוקלת להעתיק ממרכז הכרמל את גן החיות ולשים אותו שם.
אוקיי.
ובצורה כזאת לאפשר לו להרחיב. אולי הוא יהיה מעין ספארי, הוא לא יהיה בכלובים, כל זה עוד לא הוחלט.
זה מעניין.
כדי גם להגדיל את הריאה הירוקה במרכז הכרמל.
כן. אני חייב להגיד שפארק הקישון בשנים האחרונות עובר מהפכה, אחת מפינות היותר יפות בעיר הזו. כן, אם יוצא לכם, אני אגיד למאזינים שלנו, לקפוץ לשם, אפילו לעשות איזה שייט בסירה, לראות את החיים שמתחדשים
אותו.
בנחל הזה.
בשקט בשקט הושקעו שם 220 מיליון שקלים בניקוי.
ניקוי, הוצאת בוצה, לגמרי השבת החיים הזה... למים, בדיוק. וזה נהדר ומבורך. בינך לבין עצמך, היו לך התלבטויות, אתה גם, העירייה גם חתומה על ההסכם הזה, שאמור להעביר את הספר הטכני ממקומו, התלבטת בינך לבין עצמך, אם לחתום, לא לחתום?
לא התלבטתי, מכיוון שראיתי את התוצאה הכוללת, אני מסתכל מבחינה הוליסטית, זה הישג עצום, שאתה לא יכול לתקוע לעצמך בגרון עצם, ואחר כך להגיד, אני גם רוצה לאכול.
אפשר להעריך את זה כלכלית, כמה כסף זה הולך להכניס לעיר מהפך כזה?
כן, מיליארדים של שקלים, וזה הרי ההסכם הזה של הטכני, הוא קשור גם בשיקוע הרכבת, הוא קשור גם בחזית הימית. הערכה היא שהחזית הימית, לאחר שהיא תושלם, היא תביא לפה 2 מיליון תיירים. אתה מבין מה זה? כשלכל הארץ הזאת מגיעים 4 מיליון תיירים, 2 מיליון ינחתו פה? זה הולך להיות דרמה מבחינה כלכלית, מבחינה בכלל של מקומנו במפה הלאומית. והעובדה שאנחנו בונים היום 41 מלונות חדשים והם כולם מלאים, זה רק מראה לך מה קורה.
אז זהו, אם הזכרת את עניין בתי המלון, אז נסתה מעט מהנושא הזה של בית הספר הטכני, אבל אמרת, הכל כאן קשור להכל. המטרה היא באמת לבנות למעלה מ-40 בתי מלון בחיפה. אז
לא,
בתי מלון
שנבנים.
בתי מלון שנבנים.
כן, המטרה היא לבנות כפול.
אוקיי.
כי אנחנו רוצים להגיע אנחנו מגיעים עכשיו ל-4,500 חדרי מלון, אנחנו רוצים להגיע ל-7,000.
אז מיטות וחדרים שבהם יוכלו תיירים להניח את ראשם בלילה, זה כבר יש, וזה עוד יתרחב בהמשך. יש הצדקה לעוד לילה או לילה שני בחיפה מבחינת אטרקציות תיירותיות?
עדיין לא. אנחנו בקטע הזה מפנטזים על אקווריום גדול, אנחנו פנטזים על מוזיאון מאוד מאוד גדול שיבנה בשטח הנמל לכיוון הים. אנחנו נמצאים גם במסע ומתן עם כל מיני תורמים בהקשר הזה. אנחנו נמצאים עם פרנק גרי בקשר על מנת שהוא יעצב את המוזיאון הזה. ראינו מה קרה בבלבאו, אנחנו רוצים לחזור על ההצגה הזאת גם בקטע הזה של העולם.
אוקיי, סיפור אחד שלך כחיפאי, כמי שגדל עוד כילד ונער בעיר הזו, וכמובן מכהן בה כ-14 שנים כראש העירייה, סיפור אחד שלך בעניין בית הספר הטכני, מה זה בשבילך?
בשבילי זה קנאה גדולה שילד צעיר הולך במדים, ועוד במדים של חיל אוויר. Okay. כשהיינו רואים את הילדים האלה הולכים בזמן חופשה שלהם, עם הכתפות האלה, פעם היה להם גם כתפות של קשיחות כאלה, שעליהם שמו את הפלסטיק שמראה איזה כיתה הם, וואו, כמה שהתקנינו בהם. אבל גאווה גדולה.
יפה, אז בית הספר הטכני של חיל האוויר בינתיים בחיפה, לפי גם מה שאתה אומר מר יב, סביר מאוד, לא פוסל אפשרות שגם יישאר כאן בעתיד, אם בכל זאת יעבור לחרמיאל, מה שאתה אומר שכרגע לא נראה באופק, יש לך איזשהו טיפ לקולגה שלך, לעדי אלדר?
לטפח אותו, כי אני חושב שלימודים זה דבר שהוא בבסיס עיר, ניהול עיר. ולהשתדל שמקסימום מהסביבה שלו יבואו ללמוד.
זה לגמרי עיר בתוך עיר, זאת אומרת, זה לגמרי, כמה נגיעה, אגב, יש לרשות מקומית מוניציפלית בבסיס צבאי שנמצא בתחומה?
לא, אין שום נגיעה, אלא אם כן הוא מפריע לסביבה שלו.
ואתה מפריע?
לא,
הבסיס
הזה לא מפריע, אבל יש בסיס אחר בקרמל של חיל אוויר שכן מפריע.
אוקיי, מה לגביו?
אנחנו כל הזמן במגעים שההפרעה הזאת היא תאומם.
מריאב, שאלה אחת אחרונה, לפני שאנחנו יוצאים לסוף השבוע, דבר אחד שמאוד מאוד היית רוצה לעשות במהלך השישי שבת הזה, אבל אתה יודע כבר עכשיו שאין סיכוי שיקרה.
זה אנחנו קוראים אשתי ואני, בשמות של הנוער היום, מה שהכי בא לי לעשות בוויקנד הזה, זה לסניף את הבנות שלי.
אוקיי.
שיהיה לי זמן איכות איתם.
כן.
אני יודע שזה לא יקרה, כל אחת בעניינה מחוץ לעיר, וחבל שכך, אבל אנחנו מכבדים את זה, לכן אנחנו, מה שהם קורות, מתעלקים עליהם דרך הטלפון.
הורים זה הורים, אתה אומר. זה לא משנה בדיוק מה עושים במהלך כל השבוע. יונה יהב, ראש עיריית חיפה, מאוד מודה לך, סוף שבוע נעים.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ובהמשך יהיה איתנו ממש כאן באולפן מלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של כאן. אם עדיין לא יצא לכם להכיר, אנחנו ממליצים שתישארו איתנו.
יום שישי חזר בלי שום חדשות, יום שישי עזר שוב שעות קשות, השעה 8 אין לי תוכניות, ואני מונה שתי אפשרויות, אחת לישון לבד, אחותה ותל מיד, ובשנייה אני צייד המודד את הרחובות עד שיקרה דבר נחמד, יש אולי סיכוי קרוב למצוא גן עדן ברחוב, ואולי גם לילה טוב, יש לי כבר תוכנית אור במדרגות, יש לי מכונית, אין לי חגיגות, קל ירוק מאוד עד העירייה, 40 דקות עד החנייה, הצגת חצות בגד, חלומי מתקרב לאט, אך היא חכה עם עוד אחת, עכשיו כבר שלוש כמעט, יש אולי סיכוי קרוב למצוא גן עדן ברחוב, ואולי גם לילה טוב, עוד סיבוב אחד רע לי רע ומר, שוב אני נפחד והטנק נגמר, הסיכוי כבר מת, הרמזור צהוב, אין מה לעוטף, אין מה לאהוב, ולישון כבר לא כדאי, עוד מעט יום שבת וים והמיטה גדולה מדי אם אני דפוק ומיילל משמע אני קיים אין בכלל סיכוי קרוב למצוא גן עדן ברחוב וגם לא שום לילה טוב עוד סיבוב אחד רע לי רע ומר שוב אני אחד ואתה נגבר הסיכוי כבר מת הרמזור צהוב אין מה לאותת אין מה לאות
שישי. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן. בוקר טוב לגיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית כלכלית. בוקר טוב לבועז כהן, עיתונאי וכתב הרכילות של העיתון כלבו.
מברוק על התוכנית.
תודה רבה, בואו רגע נשמע את זה ונמשיך.
רגע, אבל אם במברוק הסכינן גם מזל טוב על היום הולדת.
מזל טוב.
תודה, אתם מעודכנים. אין ספק. בואו רגע נשמע את הדבר הזה ונמשיך.
אנחנו נראה להם מה זה. זה פס הקול של המהפכה. תמה ממלכתיות מן הארץ ואחרינו המבול.
תעשיית הדכדוך עדיין קיימת. לאחרונה יש חידוש, השנה יש חידוש, שעשיית הדכדוך אפילו הצמיחה ענף חדש.
אז בצד של מי הייתם השבוע באימות המאוד מתוקשר הזה ומאוד מסוכר בין נשיא המדינה רובי ריבלין לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו? גיא,
האמת היא שלא הייתי באף צד, זה היה, זה רק איזה עצם שהעיתונות וצבא הפייסבוק יכולו להתעסק בו, בעיניי זה חסר משמעות ומעיד גם על כמה שהשמאל והציבור עסוקים בשטויות, רק לא נרגענו מזה שאבי גבא יהודי וכבר ביבי קורא לנו חמוצים. אני מעריך את ריבלין מאוד על העמדה הברורה והאומץ לומר אותה, בלי ליפות ולטשטש, אבל גם רובי ריבלין מבחינתי זה ימין מובהק, ארץ ישראל השלמה, חברון מאז ולתמיד, בין ימין לימין, ניחלתי הצלחה לשני הצדדים, אני מעדיף את השמאל.
לא בטוח שבליכוד יסכימו איתך, בועז.
כפי שאתה יודע, דעותיי הפוליטיים ברורות וידועות, אני לא מסתיר אותם. אני לא יכול להגיד לך שלא באתי באי נוחות בכיסא כששמעתי את הנאום של ריבלין, אבל אתה יודע, אני ממשיך את הדברים של גיא. אני בתור ליכודניק יכולתי להבין מאיפה ביבי הגיע עם הנאום שלו, ומצד שני אני לא, אין לי שום כעס על רובי ריבלין, כי הוא חלק משלנו. אמנם היה ביקורת בימין על הנאום הזה, אבל אני יכול להבין אותם. במידה וגם היה אותו דבר, נגיד ופרס היה נשיא המדינה ובשלטון הייתה מפלגת עבודה והיה נאום כזה, אני מאמין שגם פרס יכולנו לברכה היה סופג כאלה קיתונות. אז אני לא מתרגש. אני חושב שהנאום של ריבלין נועד, אתה יודע, בראש ובראשונה לאוזניים של ביבר. אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלהם, של היחסים הראויים ביניהם. אבל מי שעשה את הכותרות בהחלט זה ביבי, והוא אמר שם דברים נכונים, וכל מילה שלו בסלע.
מאיה, בצד של מי את היית?
אני חושבת שהנאום של בנימין נתניהו היה כמו מהם, שנועד לפייסבוק ונועד לייצר פרובוקציה. אני חושבת שהנאום של רובי ריבלין היה נאום מאוד חשוב, לנוכח הדברים שקורים היום, בטח במלחמה מול בתי המשפט. אבל אני הייתי בצד של החמוצים, אני כאילו, אני חושבת שזה הזמן, והנאום הזה באמת נתן קר פורה לכל מי שמעדיף מלפפונים בחומץ, לצאת מהארון ולנסות לתהות למה לא סופרים אותנו, אנחנו אנשי המלפפונים בחומץ. אני חושבת שהנאום הזה הוא מקושקש, ואני חושבת שכל עיסוק בו הוא מקושקש, וזה בערך מה שאני מרגישה כלפי כל הפרסה הפייסבוקית הזו.
כולל העיסוק הזה שלנו בנאום, אבל בכל זאת אנחנו נמשיך. כן, בועז.
אין כלי תקשורת שלא ציטט את הנאום הזה. הוא בא עם מסר, עם סלוגנים. אני מאמין שאתה יודע, ביבי נתניהו, בית היוצר של ארתור פינקלשטיין, הוא בא עם סלוגן, סלוגן, סלוגן. זה היה עם אין כלום, כאילו היה כלום. עכשיו החמוצים והתקשורת פשוט אימצה את זה, ושרקינה לו בענק מבחינת החשיפה.
אבל זה קצת מרגיש אולי, זה קצת מרגיש כמו הכנות של...
אני חושבת שזו הטעות בו, אז משום ש... אני חושבת שכשאתה מנסה... תראה, אני חושבת שהדבר הכי בולט גם בנאום של ריבלין וגם בנאום של נתניהו זה שאין ממלכתיות, שיש איזשהו זלזול בממלכתיות, ואת יודע, אולי אני קצת מיושנת, אבל אני כן מצפה שראש הממשלה שלי, גם אם לא בחרתי בו, לא יקרא לי חמוצה או חמוצים.
אני לא מסכים איתך, אני חושב, אם כבר מדברים, הנאום של ריבלין ממש לא היה ממלכתי, הוא התמקד בשלטון החוק, בתי המשפט, לעומת זאת, הנאום של ביבי, חצי ממנו היה כמו סוג של נאום מצב אומה של הנשיא האמריקאי.
בואו רק ניתן...
שלטון החוק זה לא ממלכתי בו אז.
חציו השני המשיך ופנה... את יודעת, לאופוזיציה, אבל החומה של ביבי פה שהוא פנה לאופוזיציה, הוא פנה מעל הראשים של האופוזיציה, אל העם, אל הבוחרים שלו, וזה בסדר ולגיטימי.
רגע, מאיה ובועז, מילה אחת פה, לגיא שממתין מאוד בסבלנות, הכנות של רובי ריבלין מול הגימיק של בנימין נתניהו?
אני חייב להגיד, אני מסכים בעיקר עם מאיה על כמה שזה שטויות, ובועז, תסלח לי, אבל דברים שהתקשורת מתעסקת בהם. השבוע לדוגמה היה הרוג ה-27 מתחילת השנה בתאונות עבודה, שזה בממוצע אחד כל שבוע. זה בעיניי סוגיה הרבה יותר דרמטית, שצריך להסיק אותנו הרבה יותר ממלפפונים בחומץ או במלח. וביבי, על זה גם היה לו מה לדבר, על ההפקרות שיש פה בתחום יחסי העבודה.
אז מה המסר, חברים, שאסור לנו להתלונן? מה לא בסדר בלהעביר ביקורת? סך הכל, אתם יודעים, ישראל מדורגת במקום ה-11 במדד העושר העולמי, ועדיין חמוצים, גיא?
מדדי עושר זה נחמד, ישראלים הם עם שמח וטוב לב שלוקח את הבאסה בסבבה, זה הכל טוב ויפה, אבל יש גם נתונים אמיתיים, יש אנשים שאין להם איך לגמור את החודש, אני מסתובב בארץ, פוגש עובדי קבלן, אנשים שבקושי חיים, והם חמוצים באמת, אבל חמוצים עם סיבות טובות מאוד, ולמר נתניהו יש גם הרבה אחריות על זה, לא רק לו כמובן.
בועז, אתם בימין שם, גם לפעמים מחמיצים פנים?
וידוע שעם ישראל הוא עם שאוהב לקטר ולהתלונן, זה לא חדש. אני לא מתרגש ממה שביבי אמר, הוא פשוט נתן עובדה. אם אנחנו נראה את כל התגובות ברשתות החברתיות, מן הסתם תמיד יהיו תלונות מהצד השמאלי, וזה בסדר, כל אחד יכול להגיד את דעתו. אבל זה לא שחור כמו שהם תמיד עושים את זה. ופה הוא בא ותיקן טעות. אני יודע שזה לא נשמע לשני חבריי בפאנל פה, אבל זו האמת, מה לעשות?
אז בואו נעשה איתכם סיבוב אחד של שאלה מהירה, נתחיל איתך מאיה. מה את עשית לאחרונה למען תעשיית הדכדוך?
אני מעודדת את הדכדוך. אני בחורה מרירה שטורחת לדכדך את כל מי שמסביבי, ואני חושבת שאחת הסיבות שאני בחורה מרירה זה שאני מזמן כבר לא בת 25, אני לא גרה בבית הוריי, אני נאלצת לקום כל בוקר לעבודה, ואין לי מאבטח ונהג צמוד, אז לא נותר לי אלא להפיץ את המרירות ואת החמיצות שלי לכל עבר.
בועז?
לשמחתי, כפי שכבר שמת לב, אני לא בתעשיית הדכדוך, אבל מי שמתעקש להישאר שם, אני ממליץ לו על ציפרלקס.
אתה אף פעם לא היית ממש בתעשיית הדכדוך, גיא?
נכון.
מה, אתה תרמת לאחרונה לתעשייה הזאת?
אני מידת יוצאי פולין, אני מדחדך את עצמי בשביל הכיף על בסיס יומיומי, בעיקר את עצמי, אבל קורא עיתונים, אני יודע, עוקב אחרי הנעשה בעולם, פוגש אנשים, אבל בסדר, יאללה, מדוחדכים קצת, לא נורא. אכלתי פלאפל עם החמוצים, היה טעים.
יפה, קדימה, אנחנו עוברים לנושא הבא. ביום רביעי זה יקרה, ערוץ 2 יתפצל בין שתי הזכייניות, קשת ורשת, מה שיוביל לשינויים דרמטיים, בעיקר בממיר של כולנו. אני שואל אתכם, חברים, כמה זה באמת מזיז לכם בעידן שבו הטלוויזיה הרבה פחות נוכחת בחיים של כולנו? מאיה?
קודם כל אני רוצה להגיד שנובמבר זה חודש קדוש, כי בועז חוגג יום הולדת בנובמבר.
וואו, כמה ימי הולדת.
וגם את, לא?
וגם אני, אבל אנחנו נאלץ להתמודד גם עם הפיצול. האמת היא שאני חושבת שהפיצול הזה יגרום לכמה דברים מעניינים. קודם כל, כמו שכולכם ראיתם בשלטי הפרסום שמציפים אותנו מכל עבר, שרשת אפיק 13 כאילו מחזיקה בבונה הזאת, המרוץ למיליון, האח הגדול, כל הריאליטי הכי גדול, הכי חזק. הבעיה שבשנים האחרונות יש שחיקה במותגים האלה, ולא ברור, יהיה מעניין לראות איך רשת תתמודד כלכלית עם זה, כי זה כי אלה תוכניות שעולות הרבה מאוד כסף. ודבר נוסף מעניין הוא שדווקא בקשת החליטו לקחת כפריזנטורים את יונית לוי, דני קושמרו,
כן, אנשי החדשות,
אנשי חדשות 2,
נכון.
וכאילו לשמור על הרוח של ערוץ 2, על מדורת השבט. הם גם שילמו הרבה מאוד כסף, הם שילמו משהו כמו יותר מ-25 מיליון שקלים במכרז על אפיק 12, כדי להישאר באפיק 12 שהוא מזכיר את אפיק 22.
גיא כצופה, מבחינת התוכן אנחנו הולכים לקבל עכשיו כמות נכבדה נוספת של תוכן חינמי. מה זה אומר לגבי האיכות של התוכן הזה?
האיכות זה בדיוק הבעיה. אני מצד אחד לא חסיד גדול של כלי התקשורת של הטלוויזיה הישראלית, אני מסתכל עליהם, זה בעיקר, אני לא מסתכל עליהם, האמת היא, זה בעיקר כל מיני תוכניות ריאליטי מיותרות וקשקשת וסטירה בגרוש וחצי, סליחה. הייתי מעדיף שהם יעשו דברים הרבה יותר מעמיקים ורציניים, יותר דוקומנטרי, יותר על המצוקות החברתיות בישראל, שייצאו קצת ממדינת תל אביב, מה שהם לא עושים וכנראה גם לא יעשו. מצד שני,
מגיעים לזנזיבר, מגיעים להרבה מקומות מחוץ לתל אביב.
כן, כן, זנזיבר, זה נכון, זה נכון. בדרך לזנזיבר יש עוד כמה, כולל חיפה שמשום מה לא קיימת. מצד שני, זה שנתניהו רוצה לפרק את התקשורת כדי לעזור לבוס שלו, שלדון אדלסון, להיכנס לתחום, זה גם לא איזה דבר שאני תומך בו. אז אני קצת קרוע פה שוב בין שני צדדים שאני לא ממש חסיד של אף אחד מהם.
עכשיו אתה סתם חמוץ. תאגיד השידור כאן לא מתרומם, ערוץ 10 מדשדש כבר שנים, קשת ורשת לא מציגות רווחים מי יודע כמה. בוא, אז מה יקרה בסוף התהליך הזה? מישהו ייסגר? נראה עוד איזה ייחוד מחודש?
יכול להיות, אתה יודע, ברגע שנתח ההוגה של הפרסום מתחיל להתחלק עכשיו בין ארבע ערוצים או יותר, אז מן הסתם הכספים שהם יקבלו מהפרסום ירד לכל זכיין. אבל אני מקווה שזה כבר יקרה ובמהרה, כי נמאס כבר מהמצעד הזה שהם שידרו במשך שבועות של כל מיני מצעדים שלא יודע מאיפה הם הביאו אותם מהארכיון. זה הדבר הכי חשוב שיקרה, ושזה יקרה ממש במהרה, זה מה שאני מקווה.
בוא, אז מתי אתם מתקדם לטלוויזיה?
אני כנראה אשאר בחיפה, אתה יודע.
מאיה, לא חבל שנראה קצת, נראה עוד הרבה יותר מאותו דבר, במקום באמת מה שגיא ציין, אלטרנטיבה? מה היית רוצה לראות בטלוויזיה שלך?
אנחנו נראה הרבה גרביץ' טיים, כמו שבועז אומר, יהיו לנו הרבה מצדים, והרבה תוכן שיווקי, והאכילו אותנו בכל מיני תוכניות שצריכות, את יודע, צריכים בכל זאת לסגור זמן מסך. יהיה הרבה מאוד תוכן שיווקי, מחירי הפרסום
דווקא אומרים שהתוכניות אקטואליה יגדלו, הנתח שלהם בזכייניות האלה
ואגב,
גם באקטואליה, אתם יודעים, אפשר להכניס הרבה מאוד תוכן שיווקי, זו גם דרך.
אבל מה שבהקשר למה שגיא אמר, חברת החדשות תמשיך להתקיים בשני הערוצים, נראה פעמיים את יונית לוי, פעמיים את אמנון אברמוביץ', אבל זה ללא ספק יחליש את חברת החדשות, כי בסוף התהליך, בעוד שלוש שנים, נדמה לי, כבר הם לא יוכלו להתחלק בה.
מאיה, שאלה אחת מהירה, תתחיל ליד את הסבב שלנו.
ולערוץ אחד, אז רק לידיעתכם.
מאיה, תתחיל ליד את הסבב המהיר שלנו. מי המרוויח הגדול ומי המפסיד הגדול מכל התהליך הזה?
אני לא חושבת שיש. אני חושבת שמי שהמרוויח הגדול זה כמובן השלטון, זה הממשלה, כי הם יקבלו עוד כלי תקשורת מוחלשים. המפסידים הגדולים זה הרשת, קשת, ערוץ 10, כאן, ובעיקר אנחנו, הציבור, הצופים.
גיא, מי המרוויח, מי המפסיד?
אני די מסכים עם מאיה, כמו לחם ושעשועים של קיסר. ביבי כרגיל הוא המרוויח הגדול, טלוויזיה גדולה לא תצא מזה, והציבור יאכל חמוצים.
בועז, כטלנט בפני עצמך, אתה לא חושב שהטלנטים הגדולים הם המרוויחים מכל הפיצול?
לא, המרוויחים לדעתי זה אנחנו, שאנחנו נראה פחות ריאליטי, ומפסידים, מן הסתם כמו שאמרנו, הזכיינים עצמם.
יפה, ואנחנו עוברים לנושא השלישי והאחרון שלנו.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אם כבר דיברנו על טלוויזיה איכותית, אייל גולן מול אביב גפן, ילדי הירח נגד האליטות החדשות, והכל בדרך לסולחה מרגשת שסגרה סכסוך ממושך, וגם לריאליטי, אפרופו ריאליטי, ריאליטי משותף, בקשת. בועז, אנחנו מדברים על יחסי ציבור במיטבם?
אני עזוב עכשיו את היחסי ציבור, אבל אני אמשיך את הדברים שלך, ואתה עלית על נקודה נכונה. יש פה, הם קשת לקחו את המיקרו-קוסמוס של השסע החברתי, זה שמירי רגב מפמפמת, והם פשוט הביאו אותו לפריים טיים, וביצור להם רייטינג מדהים. כי על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה על עמך מול אליטה, שזה האליטה מן הסתם אביב גפן. מזרח מול מערב, פריפריה מול הבועה תל אביבית. ואתה יודע, ברגע שלוקחים את שתי הצדדים של המתרס הזה, הם יפיקו פה רייטינג שאני, אתה יודע, אני רק חושב למשל שאביב גפן יבוא ביציאה לאייל גולן, נגיד על פרשת הקטינות, ואייל גולן מן הסתם יחזיר לו נגיד על אשתו לשעבר אילנה ברקוביץ' שעצה איתה בגיל 16, תהיה בטוח שזה יגיע למעל 40% רייטינג.
אז גם הערה כזאת, אם תהיה כזאת, מאיה, המסר הוא שהכל כאן מתוסרט, כל מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, ולא רק זה, גם הסכסוכים, גם הסולחות, גם החיים עצמם מתוסרטים?
כן, והם מתוסרטים רע. הם מתוסרטים רע, כי אני חושבת שאייל גולן ובועז הזכיר את פרשת הקטינות, וכולם מכירים את פרשת הקטינות, ולפני שקשת הכריזה בגאון על התוכנית החדשה, היה גם מאבק לאיזה זכיינית הוא הצטרף, וכולם נאבקו עליו, ואני כאישה, או סוג של אישה, אז יודע, חושבת לעצמי ותואה וחולמת, שאולי אייל גולן, אחרי פרשת הקטינות, היינו יכולים לנהוג בו קצת בפחות סלחנות. וגם אביב גפן, אני חושבת שאתה יודע, לא יודעת, בסוף בסוף זה כסף, ובסוף בסוף זה צביעות. ומה שנותן, אני חושבת שאולי עם הכסף שהם יקבלו עבור התוכנית, חשבון הבנק שלהם יצפח ויגיע לממדי האגו של שני ה...
וגיא, בסוף אנחנו אוכלים את כל התסריטים הלא מאוד איכותיים האלה.
כן, אבל אני רוצה להסכים עם מאיה, הסיפור המעניין בעיניים אייל גולן זה לא אייל גולן, אלא אותן נשים שמתחילות בארץ ובעולם וגם בהוליווד עכשיו, בשנים האחרונות, בשעה טובה, לפתוח את הפה, להתלונן, להגיד חלס, לדבר, להוציא את כל הגועל נפש שיש מאחורי הנצנצים, והדבר הזה הוא מבורך, ואני מחזק את ידיהן של כל האנשים האלה, גם עם פרשת איבגי וכל הפרשות, לדבר ולשנות את התרבות הרעה הזאת. ואייל גולן, איך לומר, פעם אהבתי אותו, קשה לי היום לשמוע אותו. אשר לאביב גפן, ניסיתי לזכר מתי פעם אחרונה הוא הוציא איזה שיר טוב או טקסט מעניין, ונראה לי שהיה לי יותר שיער על הראש אז.
אני בטוח שכולכם תסכימו איתי שכל העניין הזה יסתיים בסופו של דבר בדואט של אייל גולן ואביב גפן. שאלה מהירה, גיא.
סולחה כבר הייתה, אתה יודע.
דיברתי על דואט, דואט משותף.
אם הסולחה הייתה, מן הסתם בטח גם יהיה דואט.
גם זה יגיע. גיא, תתחיל את סבב השאלה המהירה שלנו. למרות כל הפערים בין השניים, אליטות חדשות, ילדי הירח, מזרחים, אשכנזים, במה השניים האלה כן דומים?
שניהם, אני חושב, ככל שהם נהיו פחות זמרים מעניינים, כך הם נהיו יותר סלבס תקשורתיים, ושניהם לדעתי כבר שייכים להיסטוריה ולא לעתיד.
מאיה, אותה שאלה?
אני מסכימה עם גיא, אני חושבת ששניהם יש חיבה עזה לפרסום ולכסף, ולהצלחה, וזה מה שהתכנית אמורה לספק להם, ולאגו כמובן.
בועז, אביב גפן, אייל גולן, במה השניים האלה כן דומים?
אני לא רואה ביניהם שום קווי דמיון מלבד ההצלחה ליצור כותרות, והם מספקים כותרות.
זה בטוח, וגם מספקים לנו הרבה חומר לדבר עליו כאן ביום שישי בבוקר. חברים, אני מאוד מאוד מודה לכם על ההשתתפות שלכם בפאנל הזה שלנו. מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית-כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב הרכילות של העיתון, כל בו. חברים,
אחלה סוף שבוע שיהיה לכם.
תודה שהזמנת אותנו גם לך.
שבת שלום, שבת שלום.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
זה הזמן לבדוק מה קוראים מלך זילברשלג. מלך, מה העניינים? אתה מגיע לפה?
בסדר, בטח בטח, אני אספיק להגיע, כן, אני אגיע.
אל תשכח, הוא לקראת סוף התוכנית, איתנו, הבטחנו, תגיע.
אני יכול לשכוח, אני אגיע, אני אהיה.
יאללה, מעולה, מצוין.
אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תשאלי, בראשי אותה תמונה, כשאת הולכת בשכונה, דיבור מפולפל ובלונד בחומצן שמסתיר, שיער מקוזל ויפה, אני שיניתי גישה, כשאת הפכת לאישה, אישה אמיתית כזאת שופעת ומלאה בכימורים, ואני נער שחולם חלומות רטובים, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תשאלי, בראשי אותה תמונה, כשאת רוקדת במסיבה, איך תפסתי לך את היד ואמרתי, סלחי לי כפרה, אולי את במקרה מפתח תקווה, אמרת לי לך קיבינימט, ואז צחקת ואני שכן, עניתי וואלה זה גורל מכתוב מאלוהים, כפרה יש לך טרמפ הביתה הלילה, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תשאלי, איך הגשמנו כל פנטזיה חולנית, בכל סיטואציה אינטראקציה צבעונית, תגידי מתי עמדנו בערכה של אינטימיות מתוקה, שמפיגה את המועקה, כל מהותה תשוקה, איך רק את ידעת מה חשקה נפשי, אין מגע נבוך ואין מילה טיפשית, אני לא רוצה שתתלבשי אף פעם, כולך אישה כולך נשי, עשית אותי חלש, מגיע לך איתור העוז, מגיע לך צלש, עשית צלט את אמא של שבת, והניחוש חשב בלש, סקרן לדעת את הגוף שלך, רק את הגוף שלך, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תשאלי, איך אהבנו ללמוד אחד את השנייה בשם התאווה, ואיך למדנו לעשות אהבה בלי אהבה, הלילות האלה רק שלנו, ולא אכפת לי שאף אחד לא יבין אותנו, לא עוללנו רע לאיש ולא הרגנו אף אחד, אז תגידי לי במה פשענו, במה חטאנו, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תשאלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תשאלי.
שישי, מגיש עמית לוי.
עכשיו אנחנו עם אירוע יוצא דופן. במשך 30 שעות ברציפות עמלו בסוף השבוע שעבר עובדי תאגיד המים מי קרמל בצומת חורב שבחיפה, כדי לא פחות להציל אותו מהתמוטטות. כדי להבין מה הקטע, נמצא איתי גיבור השעה, סתיו אברהם, סמנכ"ל ההנדסה במי קרמל. סתיו, בוקר טוב. אז סתיו, מה הקטע? מה קרה שם בדיוק?
טוב, תרשה לי קצת להוריד את גובה הדרמה. אני פחות חושב על עוצמת הסיכונים. אני חושב שהאור הגדול הוא בפתרון של הבעיה. מה שהיה שם למעשה, הייתה שם איזושהי נזילה שהתחבא במקום שאי אפשר היה למצוא אותה במשך תקופה מאוד ארוכה. וכמו שקורה בנזילות, בכל מקום, גם ביתר רחובות, יוצא מצב שהנזילה עצמה לוקחת חלק מהחומרים הדקים ומסיעה אותה מעלה לתוך הסדקים, לתוך הסלע, אז נוצר שם קצת מחסור בחומר. אבל אני לא בטוח איך אומרים שהדרמה היא כל כך גדולה, אבל כן, מאוד מאוד חשוב שהצלחנו לאתר את זה ולפתור את הבעיה, ועכשיו הצומת, כולם יכולים להיות רגועים שהם נוסעים על הצומת, הקרקע יציבה והחומר חזר.
אתה אומר דרמה לא גדולה, אנחנו שמענו על נזילה שנמשכה במשך כשנתיים, משנת 2015, בעצם זה הגיע למצב שבו נקבו ממש מתחת לצומת, נקבתה כמות עצומה של מים שיכולים למלא 800 בריכות אולימפיות.
אז בואו, מאחר ואתה יודע, זה מזכיר סיפורים שאתה יודע, מתחילים באבן ומסיימים בהר. מה שיש שם, מה שהיה שם, זה בעצם מצב שהיו כמה חורים קטנים בצינור, שלא ניתן היה לאתר אותם. אנחנו במשך שנתיים אכן רודפים אחרי איזושהי נזילה, כי יש לנו איזשהו מאזן מים בין כמות המים שמגיעה מתחנת רישה שנמצאת למטה בוואדי ליד האצטדיון, משם שואבים את המים מאחורי מרכז חורב, יש לנו בריכת מים, והמים בעצם משאבים בין שתי הנקודות. מה שקורה זה לאורך זמן רב היה לנו איזה חשד שלא כל המים מגיעים, מבחינה מאזנית של המים, לא כל המים מגיעים למעלה. עכשיו, בטח שלא כל המים האלה נקבו מתחת לצומת, אלא מה שקורה שיש דליפה כזאת, המים מוצאים סדקים בתוך הסלע ומחלחלים. יכול להיות שחלק מהמים שאנחנו רואים מגיעים למשל בחוף הים, שהם תוצאה של ניקוז שמגיע דרך מנהרות הכרמל, בעצם הכל מחלחל באופן שיטתי, ובטח שלא נקבע באיזה בריכה ענקית מתחת לצומת, אלא פשוט מחלחל בסלעים, וזה פחות או יותר האירוע.
תגיד סתיו, 30 שעות עבודה רצופות, איך זה עובד דבר כזה? אנחנו מדברים על באמת אחד הצמתים העמוסים, בטח ובטח ביום שישי, נהגים עצבנים, הולכי רגל שאתה יודע, מגיעים לעשות סידורים, איך מנהלים מבצע לוגיסטי בסדר גודל כזה?
אז זהו, הרעיון היה שאנחנו חיפשנו את השעות, גילינו את זה יום לפני, אבל איכשהו החזקנו את התארגנו, עסקנו בעיקר בהתארגנות, כי הגילוי היה ממש איזה יממה לפני, עסקנו בהתארגנות, קבל אישורי משטרה, להכין שילוט, להביא עגלות, להתארגן, ובסופו של דבר מה שנכנסנו זה נכנסנו אחר הצהריים לצומת, וחיפשנו באמת את השעות, זה גם מתמזל מזלנו שזה ככה התקדם לכיוון סוף שבוע, כי זה היה באמצע שבוע, המבצע היה הרבה יותר קשה, כי בבוקר מיד הצומת מתמלא והעומסים הם הרבה יותר גדולים, אז להתמזל מזלנו, ומה שעשינו זה בעצם התחלנו אחר הצהריים ביום שישי, עבדנו כל הלילה למעשה, רק אני ככה באמצע הלילה כבר הלכתי לישון עם מחשבות איך אנחנו מוצאים את החוק, כי ידענו שיש שם בעיה, אבל לא מצאנו אפילו מאיפה מגיעים המים. ורק ממש בשש בבוקר, פעם ראשונה הגענו, כל פעם הרחבנו את החפירה קצת יותר פנימה, זה הרי בצומת גת חורב.
כן.
התחלנו ממרכז, מהנתיב הכמעט מרכזי בכביש שעדיין אפשר תנועה, ולאט לאט משכנו את זה פנימה לכיוון רחוב גת, ולכן החפירה יצאה קצת ארוכה, אבל בגדול, ברגע שאחרי לילה שלם אתה מגיע לחור, כבר התהליך תיקון הוא כבר, אתה יודע, באנרגיות אחרות, ואחר כך יש עוד הרבה שעות של תהליכי שיקום, כי צריכים למלות את כל החללים במצעים, כן. וחומרים על מנת שהכביש לא ישקע.
אז ספר לי על רגע, ספר לי על רגע הגילוי הזה, שעה 6 בבוקר, הבעיה מאותרת, התרגשות, מחיאות כפיים, ספר לי ואתה יודע, למאזינים שלא היו שם ברגע הזה.
שמחה גדולה ואמיתית, במיוחד, כי אתה יודע, אנחנו אנשי מקצוע ואנחנו מתעסקים בעסק הזה, את הנזילה הזאת, או לא ידענו אפילו את מיקומה במרחב, אתה יודע, זה קו של 2 קילומטר, ולא ידענו את מיקומה במרחב, אבל לאט לאט עשינו עוד פעולות ועוד מסגרים, הבאנו כל מיני ציודים מכל מיני מקומות, הידרופונים ומערכות אקוסטיות ומערכות של אקווסקן ו... המון המון שיטות עשינו, יש כל מיני שיטות פתרון שעושים סגמנטציה, זאת אומרת חלוקה של הקו ומבודדים, האם זה בקטע א', זה קטע ב', זה לא שאתה יודע, ידענו בוודאות. ואז בסופו של דבר, לפני כשנה, מצאנו את הטכנולוגיה הזאת בספרד, שראינו שהיא עובדת, היא מוכחת, הם מכניסים בעצם מכניסים הליום, שהוא גז עציל ויש לו אישור למי שתייה וכדום וכל העולם, ולתוך המים, ובעצם הבועיות של של ההליום נמצאות במים, וברגע שיש מקום שבו המים יוצאים מן הקו באופן לא רצוני, אז המים באמת ממשיכים הלאה לדרכם בסדקים ומגיעים לאן שהם מגיעים, אבל ההליום שהוא קל מן האוויר נדבק לתחתית האספלט, ובאמצעות קידוחים דקים כל כמה מטרים והכנסת איזשהו גשש מתאים שיונק, שואב את האוויר מתחת לקרקע ומגלה, אם הוא מגלה סימנים של הליום, אז אתה יודע שיש לך בעיה. ואגב, הגילוי עצמו, השמחה הגדולה הייתה ממש ביממה לפני זה, שאז כבר קיבלנו, ראינו שאנחנו יודעים איפה איפה פחות או יותר אזור הבעיה. אתה לא מגיע לסנטימטר, אבל אתה מבין שהבעיה היא באזור הצומת, שזה כבר התקדמות אדירה.
כן.
עד אותו רגע ודאי שלא ידענו באיזה אזור זה.
כן. סתיו אברהם, סמנכ"ל ההנדסה במי כרמל. תשמע, בשם כל תושבי העיר, בכל זאת, אני אודה לך ולכם שהצלתם אותנו, הצלתם את הצומת הזה מהתמוטטות. ומה אני אגיד לך? שתהיה לך ולכולכם שבת שלום. תודה רבה.
100%, גם לכם.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מלך?
היי.
אהלן, מה נהיה?
וואי, קצת בעייתי. אמרתי שאני אגיע ושכחתי להגיד בעזרת השם.
אוקיי.
זהו, נתקעתי. אני תקוע פה בפקק של, זה מאחורי זו הפגנת חרדים. עכשיו היא על גיוס.
אוקיי.
אז לא נראה לי שאני אספיק להגיע.
זה קצת בעיה, אתה יודע, אנחנו, זה הפורמט, בכל זאת. אתה אמור להיות כאן איתנו.
וואו, אני...
מה הסיפור הזה? מה הסיפור הזה מהפגנות חרדים? תסביר לי, אני לא...
זהו, זה קצת, זה נושא קצת טעון, כמו שכולנו יודעים, המדינה קצת מבוססת על הקטע הזה של חרדים וצהל, אבל מאז הממשלה הקודמת של יאיר לפיד, אתה יודע, פחות או יותר אנשים מכירים את הסיפור, אז יש קבוצה אחת במגזר החרדי שפשוט החליטו שהם לא מתייצבים בלשכת גיוס לקבל דיחוי לשנה. אני מדגיש דיחוי לשנה ולא פטור, כמו שמציינים הרבה מאוד כתבים. ואתה יודע, נעצרים, הרי כי הם לא התייצבו, אז הם נעצרים, אז החברים שלהם פשוט יוצאים להפגין וחוסמים את כל הארץ בערך, אז אני תקוע פה.
זה קצת נשמע לי, זהו, זה קצת נשמע לי כמו כמות יפה של תירוצים לשישי בבוקר, זה שאתה לא פה איתנו. בוא ננסה אולי לעשות משהו אחר, קצת אם אתה כבר שם, ואני פה, אתה יודע, קצת קירוב לבבות בתקופה כזאת, נראה לי הדבר הטבעי והנכון לעשות.
אוקיי, אוקיי, אני מוכן. לקרב לבבות, אני תמיד מוכן.
אז מצוי, אז בוא...
אני מקווה שאתה שומע את הצפירות של האנשים, האנשים די זוהמים.
אז בוא תספר לי על... תודה מה, אני אתן לך דבר אחד שאני דווקא כן אוהב... בוא, אני אגיד אצלכם, זה בסדר? אפשר להגיד אצלכם?
אוקיי, לגמרי כן, כי זה נכון.
אז זהו, אז דבר אחד שאני אוהב אצלכם, נגיד, זה את העניין הזה שאתה קם בבוקר, ואתה לא ממש צריך להשקיע בלחשוב מה נלבש היום. כי זה די, אתה יודע.
אתה משחק עם עצמך בבוקר, כן, לא שחור לבן, וזהו, אתה בלופ.
שחור שחור, לא?
שחור שחור.
זה יותר העניין.
כן, הגיוון היחיד יכול לבוא בגרביים, שזה מדהים.
אוקיי.
אתה פס כחול בגרב.
וואה, זה להתפרע.
כן, זה מאוד להתפרע. זה הולכת רחוק.
אז עכשיו תורך?
מה שאני אוהב אצלכם, זה משהו קצת יותר עמוק, אבל חרדים רבים יסכימו איתי. אני חושב שכמה שאתה יותר חילוני, אתה יותר פשוט, יותר קל לך לקבל מישהו ששונה, למרות שזה יישמע מאוד פופוליסטי, וכאילו, מה פתאום, החילונים לא מקבלים את, הנה, הם שונאים את החרדים עכשיו? אני חושב שברגע שהם חילונים, אוקיי, ורבנים רבים התנגדו למילה חילונים, אבל ברגע שהם חופשיים יותר, אז הם מקבלים יותר בקלות, אפילו אם הם רבים איתך בסוף, הם מקשיבים לך, והם מוכנים לקבל דעה שונה משלהם, כי הם חופשיים כאמור.
תגיד, מה אתה הולך לעשות היום, יום שישי, אצלכם עוד פעם? זה קצת אחרת, אתה יודע, אני... אותי אין שום דבר שיגביל בסוף שבוע הזה, אם אני רוצה, אני נכנס לאוטו, נוסע, מטייל. אצלך קצת, הכל דורש יותר מחשבה מראש.
אבל גם אותי פיזית שום דבר לא מגביל. אני מבחירה בוחר לבלות את הבילוי המועדף עליי, שזה להתנתק מהפלאפון, להתנתק מהעולם. וזה באמת... ממש יממה קטנה, אוקיי? אבל יממה שנותנת לקוח את כל השבוע, כי זה הזמן היחיד שיש לך באמת שקט. לא מתקשרים אליך, לא מהבנק, ולא מה... אפילו לא מהעבודה, ולא מסמסים לך מה שהבטחת לנו שאתה עושה. ואני חושב, אני, זה הבילוי המועדף עליי. אתה יודע, לשבת שישי בערב עם חברים, ולצחוק ולדבר ולשיר, ולאכול, וקצת אלכוהול גם מותר. אני חושב שזה ממש קסום. אני לא רוצה להכריח אף אחד לשמור שבת, אבל זה להתנתק מהפלאפון, אני חושב שזה מס, לפחות יום אחד בשבוע.
אם היינו יודעים לעשות את זה, אני חושב שהחיים של כולנו היו הרבה הרבה יותר טובים.
אם קיבלנו את השבת רק בשביל הניתוק מהפלאפון בדור הספציפי שלנו, דיינו נראה לי.
ואז אתה צריך לבלות עד יום ראשון בצהריים ולהתחיל לחזור להודעות ולחזור לאנשים. מלך זילברשלג, בשבוע הבא תעשה את כל המאמצים, תעשה טובה, תהיה איתנו כאן באולפן.
אני מקווה שעד אז כל הבעיות במדינה יפתרו ואני לא אצטרך להתקע לא בפקק ולא ב... אתה מבין, אנחנו תלויים באנשים.
זה אני פחות חושב שיקרה, אבל בוא, אתה יודע.
שיהיה לכולנו בהצלחה, מלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל, כאן.
שבת שלום, לכם ולכל המאזינים.
שבת שלום, תודה.
אני אשתדל להגיע, אני יכול להשתדל.
תעשה מאמץ, בעזרת השם.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אז סוף השבוע כבר ממש כאן, וזה הזמן לעשות תוכניות עם הילדים, לאן נוסעים, מה עושים. מיכל שם טוב, אשת קריירה ואימא במשרה מלאה לשלושה ילדים, סוף השבוע מגיע, איפה זה תופס אותך?
זה תפס אותנו בדיוק שסיימנו את חופש סוכות פטיש מסמר ניקח מהר, ואנחנו מחשבים את הימים עד החופש הבא, שזה בערך בחנוכה, שזה משהו כמו עוד 8, 9, 20 שנה בערך. מטורף, אה? מטורף. יש לך ילדים, עמית?
אני עם שתי ילדות, ואצלנו בבית אני תמיד, כמו שאמרתי קודם, תמיד נתקל בשאלה הזאת של מה עושים איתן, ואיך זה אצלכם? הכל נופל עלייך? את משק איתה?
רגע, לבנות כמה, זה נורא חשוב, אתה לא יכול להיות ב... עם תירוץ הילדים כשאני לא יודעת בנות כמה.
הגדולה בת 5, הקטנה 2.5.
לא, זה נחשב, זה אומר שגם אתה בגיהנום.
בטח.
אנחנו, לי יש 11 ובת 9, ויש לנו תינוק קטן עכשיו, ילד אומנה אגב, שלנו מקסים, 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 בין שנה ושלושה חודשים. ואתה שאלת אותי, או ביקשת ממני להיערך עם תוכניות מגניבות לסוף השבוע. ואני מאוד שמחה ששאלת אותי את זה.
כן.
שאלה, למה?
למה?
כי לא בזמן הייתי עם הילד שלי בבדיקת התפתחות, ואמרו לי שמסתבר שילד בן שנה ושלושה חודשים צריך להושיט את יד ימין ואת יד שמאל, וכאילו הוא לא צריכה להיות לו יד מועדפת. אז הרגשתי אימא שאני אימא לא טובה, ושיחקתי את המשחק מאוד מאוד מגניב, לקחת גולות ולהכניס אותם לתוך בקבוק, וכל פעם אני תפסת לו יד אחרת.
Okay.
זו הפעילות אחת שעשיתי עם הילד. הילדה קנאה, אמרה גם אני רוצה לשחק משחק, אז המצאתי איתה משחק אחר, שזה נקרא תנקי את כל הסליים שאת מדביקה בתקרה. יש לך ילדות עם סליים?
אני מכיר את הסליים, אליי הבית הזה עדיין לא נכנס.
נורא והיום. ואז הבן קינה, והוא החליט שאנחנו צריכים לשחק כדורגל. עכשיו, במצבי, זאת אופציה לא ממש טובה לשחק כדורגל, אז אמרתי להם שבמקום זה, אנחנו נפתח אוהל בגינה.
רק תסבירו אולי, תסביר אולי למי שעדיין לא נתקל בתופעה הזו שנקראת סליים, מה זה אומר?
סליים זה לוקחים חומרים כימיים אסורים, שמים אותם בתוך צלוחית, מערבבים, 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 יוצאת פצצת מימן, את הדבר הדביק, הנוזלי והדוחה הזה, שמים בכל מקום בבית, אבל בעיקר במקומות שקשה מאוד להוריד אותם.
כן, נשמע כמו יופי של תעסוקה לסוף שבוע.
כן, אבל לא, מה שעשיתי איתם בסוף, ושכנעתי אותם שכל מה שאנחנו עושים זה שטויות, והקמתי איתם אוהל בגינה, אני לא צוחקת, אוהל אמיתי בגינה, ויש לי תמונות שמעידות על הדבר הזה.
כן.
וזאת הייתה אחת החברות הכיפיות שלי עם הילדים, ואני ממליצה לכם לעשות את זה בעצמכם. זה בעצם כמו לצאת הקמפינג בשטח, רק עם כל הפסיליטיז של הבית, זה תמיד אפשר לחתוך הביתה ולהגיד שהייתם איתם כל הלילה.
והילדים גם יכולים... הילדים גם יכולים לישון באוהל, ובזמן הזה אפשר גם להחליף את המנעולים, אפשר לעשות המון דברים בעניין הזה.
ואני חשבתי שאני מגזימה עם זה של ילדים, עם ההצעות שלי, הצעות ייעול משפחתיות. בכל מקרה, באמת באמת חוויה כיפית בטירוף, אפשר ללכת עם בעל החיים שלכם, כי זה בעצם בתוך הבית.
מי על תקן משק את החוויה אצלך בבית? זה עד, זה בעלך?
אין שאלה, אין חוויה, עם האבא אין חוויה, לא עם האבא ולא עם החמות, אין חוויה.
הבנתי, יפה. מיכל, כן, מיכל שם טוב עם הצעת ייעול מאוד מעניינת לסוף השבוע הזה שלכם, של כולנו, עם הילדים, עם הילדות, מזל שהם בגן ולא יכולים לשמוע אותנו כרגע. שיהיה לך אחלה סוף שבוע, ותודה.
עמית, תודה, היה לי כיף מאוד לדבר איתך.
מעולה, גם לי, תודה.
תודה, תודה.
ביי ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
זהו, החלק שלנו בבוקר שלכם הסתיים, תודה לכל מי שהיה כאן איתי בשעה הזאת, לחברי הפאנל שלנו גיא פדה, מאיה מנה, בועז כהן, למלך זילברשלג, שאולי באמת בשבוע הבא יהיה איתנו כאן באולפן, למיכל שם טוב על ההצעות המאוד מעניינות לסוף השבוע, למפיקה שלנו, אתי בנדיבה, לטכנאי גיא המודעי, וגם לשושי, אם הבית. ובעיקר לכם שהייתם איתנו, מיד אחריי קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני, יאסו ואחלה סופש לכולכם.